שלפי פיזיקה קוונטית, בפירושה של האסכולה הקופנהגנית בראשותו של נילס בור, מציאות שלנו מגיבה על בן אדם. זאת אומרת, כמו שראינו את זה במאמר של דוד מרמין בפעם שעברה, שהוא אומר, האם קיים הירח כשאף אחד לא מסתכל? אז התשובה היא לא, לא קיים הירח כשאין אדם, כשאין תודעה אנושית. וכמובן שזה מתייחס לא רק לירח או לשמש, או, זה מדובר על כל הגלקסיה, אולי כל הגלקסיות, כל היקום, כל היש כולו, כל הבריאה היא בעצם יוצא לפי זה, פועל יוצא ישיר של אינטראקציה בין בריאה של הקדוש ברוך הוא, דהיינו עולם התוהו, או כמו שרמב"ן קורא לזה חומר איולי, ובין האדם שהוא קולט הכל, תודה אנושית, האדם שבשבילו נברא עולם, הוא קולט, וכאינטראקציה ביניהם נוצר היקום הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו כיום. הייתי רוצה שאנחנו קצת נסתכל על מה שדיברנו בפעם שעברה, מבחינה מדעית, נראה את זה היום מבחינה אמונית. ואני מבין שיש שאלות נוצרו מפעם שעברה, אז הייתי רוצה עוד רגע. כן, בבקשה.
רגע, אם אפשר להעביר.
כן, הנה, זה מיקרופון.
הרב, המדען הזה...
רגע.
המדען הזה, הוא אומר שאתה שלו, שלח אל קלפילט, הייתי אומר לו, שלח אל אופן יור אייז. זה לא עניין של להתחשבן פה, זה עניין של בדיקה אמפירית. זאת אומרת, על ירח היינו. מישהו היה על ירח. אם היה עץ ביער עד של סיביר, אף אחד בעולם לא ראה אותו ולא יראה אותו לעולם, האם העץ הזה קיים? פעם היה אירוע הזאת, אם העץ נפל ביער, אף אחד לא שמע אם זה קיים. אבל אם אמפירית אפשר לבדוק את זה, אז מה זה שייך להתחשבנות?
אוקיי. האמת היא שהם כן מוכרים את זה באופן אמפירי, כמו שאתם ראיתם שם, הניסוי עם תותח אלקטרוני שיורה ועובר דרך הריצים, זה הוכחה אמפירית. ויש דברים כאלה שקשה להגיד אותם מבחינה open your eyes, כי יש דברים שאנחנו לא רואים בעיניים במה שקורה בתוך אטום. אלא זה דבר שהוא ניתן לחישוב אמפירי, וזה מה שהם הגיעו. כן, בבקשה.
לפני שאתה נכנס לעניין של אמונה מסתדר, אבל לא מסתדר, עד עכשיו אמרו לנו היום, אמונה לא מבססים על השכל, אתה לא יכול לבסס דבר כזה, איך זה מסתדר?
כן, באמת שאלה מצוינת. באמת, היסוד של האמונה שלנו זה לא שכל. אבל ברור שאמונה לא יכולה להיות מנוגדת לשכל. אמונה זה לא ההפך מהשכל. היו לנו שיעורים שלמים שדיברנו על תורה ומדע והאמונה. אמונה זה לא מה שאתה מרגיש בלב. אמונה זה דבר שהוא מעל השכל ומעל הרגש, כמו שאומר רב קוק במאמרי הראייה. אבל יש הרבה גדולי ישראל שעסקו בהוכחות אמונה על פי שכל. למשל רמב״ם. למשל רבנו בחיי, בחובות הלבבות. ויש עוד הרבה הוכחות שכליות חד משמעיות על שכל. אנחנו חס וחלילה לא מזלזלים בשכל. ולא ייתכן שיש סתירה בין תורה ומדע. בדרך כלל אנשים שהם אומרים שיש סתירה, הם לא מבינים או במדע או בתורה, ולרוב בשניהם ביחד. אין סתירה. ופה דווקא אנחנו רואים שזה מה שאנחנו אמרנו את זה כל השנים, מה שדיברנו על זה, שאדם הוא עיקר הבריאה, ודרך האדם ובשבילו ודרך ההתבוננות שלו העולם הזה מופיע, את זה אנחנו אמרנו במשך אלפי שנים. כמו שאמרנו שהעולם נברא וכולם צחקו עלינו, עד שפתאום גילו מפץ הגדול, או יופי, עכשיו הבנו שאנחנו לא טעינו. וזה אותו דבר גם כאן, אמרנו שהאדם הוא זה שמשפיע על המציאות כולה. וכולם לא האמינו, צחקו, עד שפתאום מגלים תורת הקוונטים. תסתכלו אצלכם במקור חמש. אומר מדרש רבה, רבי יהושע דסכנין בשם רבי שמואל אומר, שקדוש ברוך הוא, כשהוא התייעץ עם לברוא את העולם או לא לברוא את העולם, עם מי הוא התייעץ? כתוב ככה, בנפשותן של צדיקים נמלך. הוא התייעץ אותם, לברוא את העולם או לא? עם המלך, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ישבו נפשות של צדיקים, שבהן נמלך הקדוש ברוך הוא, וברא את העולם. זאת אומרת, לפני שמופיע העולם, יש כבר תודעה, יש כבר נפשות של צדיקים. ואותו דבר גם בחמש א', אומר את זה מתנות כהונה על מדרש רבה, אומר ככה, צדיקים היו עם הקדוש ברוך הוא ביצירת גן עדן, ובמאמר התחייה לרמב״ם מצאתי גרסה שבהם נמלך הקדוש ברוך הוא, וברא עולם, ועליהם נאמר, נעשה אדם? יש מדרש שאומר, למי אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם כצלמנו כדמותינו, בצלמנו כדמותינו, למי אומר את זה? אז יש דעה שאומרת זה למלאכי השרת, יש דעה אחרת שאומרת שאומרת זה לכל המעשה שמיים וארץ, יש דעה שאומרת זה לארץ עצמה. וכאן רבי יהושע דסכנין אומר, הוא מדבר עם האדם, נעשה אדם. זאת אומרת, תודעה של האדם קיימת גם לפני בריאת העולם, ועל פי התודעה הזאת, העולם מופיע בצורה של הרים ועננים וכוכבים וגלקסיות ויקום כולו. זה מה שאנחנו אמרנו כל הזמן. וכשבתורה כתוב שקדוש ברוך הוא מציע לישראל תורה, ואומר אם אתם לא מקבלים תורה, העולם כולו חוזר לתוהו, אז מפה, מתורת הקוונטים, יוצא שאנחנו... שהקדוש ברוך הוא התכוון ברצינות. וכשחזל אומרים שאם אין ישראל, אין העולם, אז כוונה היא כפשוטו. אין עולם. ודברים האלה, אומר אותם רב קוק, בצורה מאוד, מאוד יפה, מאוד ציורית כזאת. תשימו לב אצלכם מקור ארבע. אומר הרב ככה, באורות הקודש. כשאנחנו אומרים שאדם, לא לבד שהוא משפיע, לא לבד שהוא מושפע מהעולם כולו, אלא הוא משפיע עליו, והשפעתו היא השפעה כבירה, עצמית, כללית ורוחנית, חיובית. כלומר, לא רק אותה השפעה חלקית, שאנו רואים שאדם מכריח כוחות הטבע להשתמש לרצונו. הקיטור, האש, המים, החשמל וכאלו עושים דברו. כי כל זה הוא רק בחלק מוגבל ושטחי. כי אם העצמיות אשר לעולם, בכל מילואה, בכל עקיפה, מתייחסת אליו, יחס של שיעבוד ושל קבלת ההשפעה. השפע, כן? קבלת השפע. אתם מבינים? זאת אומרת, אדם משפיע עולם לא בזה שהוא יכול עכשיו לפוצץ פצצות אטום ויכול להזיז, להשפיע על מזג אוויר או דברים כאלה. אלא פה מדובר על עצם. עצם העולם הוא קיים לפי רב קוק כאן בעקבות האדם. מקור 4 א', אותו עיקרון. תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה. מה הקשר לקיום העולם ומוסר האנושי? אז זה שהיה מישהו גנב במקולת, אז עכשיו קיום העולם נמצא בסכנה? רב קוק אומר, כן. כן, תסתכלו. בוא, עוד פעם, מהתחלה, 4 אלף. תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה. וממעלה מובן ששכלול העולם בשכלול המוסר גם הוא קשור קשר של קיימה. ועכשיו בא משפט גדול, משפט חשוב. תראו מה הרב אומר. מה שעכשיו אמרנו, כל מה שהראינו את זה פה בסרט וכל מה שאנחנו מדברים מתחילת השיעור, זה לא דבר כזה, קונץ מעניין כזה בתורת ישראל. מעניין כזה דבר. לא. הרב אומר שמה שעכשיו אנחנו מדברים, זה עיקר תורת ישראל. אתם יודעים, יש לנו הרבה דברים עיקריים בתורת ישראל. מצוות, מעשים טובים, תיקון מידות, כל מיני דרך לימוד, הכל. אבל הרב אומר על זה, שזה עיקר תורת ישראל. תראו את זה, אנחנו במקור 4 א' בשורה שנייה. זאת היא עיקר דת אלוקים ישראלית. חטא אדם, קלקל בכללו את מוסר עד שמילא הארץ חמס, השחית את דרכו, יראה את יצר מחשבות ליבו, העולם מתקומם עליו, יורד מבול ומוחק את תיקום כולו. זאת דוגמה איך מוסר יכול למחוק לך את העולם. אבל שם קיים אדם עדיין, רק חלק אבל נמחק, כן? אבל תראו איזה קשר. ועל זה הרב אומר המון, המון מקומות. אני הבאתי לכם פה רק 3 פסקאות, אבל יש המון אצל רב, כל הזמן אומר, מציאות קיימת כפועל יוצא של, של תודעה אנושית, של שכל האדם. הנה למשל מקור 4ב, אותו דבר. התגלות על דבר גודל ערכו של אדם, על השפעתו הגדולה בשפת חיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שכלו, על ההוויה, על כל היש. זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. רחוק רחוק מאוד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע. ולא משפיע, אבל הקטנה זו אין לה כל ערך באמת. תפיסה שלנו, של פיזיקה הקלאסית הרגילה, כמו שאנחנו מכירים, של ניוטון, זה שישנו פה מין תפורה כזאת, במה, ועל רקע התפורה הזאת של שמש, ירח, יער וים, על הרקע הזה משחק שם אדם. דור הולך, דור בא, הולך ונעלם. כאילו, יש פה מציאות ובתוכה אדם. אבל לפי תורת ישראל, מה יוצא? שאדם הוא לא שחקן פה בתפורה, על הרקע של תפורה. אלא אדם הוא במאי. הוא מחליט איפה יהיה ירח ואיפה יהיה ים ומה יהיה גודל של המדבר סחרה. אדם הוא קובע. אמנם אדם הוא לא מחזאי. הקדוש ברוך הוא נותן את החומר יולי כמוצא להצגה. אבל איך הצגה תיראה, זה מחליט אדם. וזאת תפיסה של תודעת האדם. אדם הוא לא פה איזשהו ייצור שמסתובב בתוך המציאות. זה מעניין שכשאיינשטיין הגיע לארץ ישראל, אז הוא פגש את רב קוק, והם דיברו בנושא של תורת היחסות של איינשטיין, ורב קוק אמר לו שיש הרבה דברים שברעיון המרכזי של תורת היחסות הכללית וגם פרטית, יש מקורות לנו בתורת ישראל עוד הרבה שנים קודם. ואיינשטיין אמר לו שהוא יודע את זה, וכבר מישהו אמר לו את זה, שמישהו שעוסק בקבלה, אמר לו שהרעיונות שלו נמצאים בקבלה. ובאמת הרב הזכיר לו שם שמהר"ל דיבר על יחסות כבר הרבה קודם, 500 שנה לפני איינשטיין. ואני לא יודע בדיוק על איזה קטע במהר"ל הרב דיבר איתו, אבל קטע שאני מצאתי, הוא חוזר על הרעיון של התייחסות, של יחס לאדם כל הזמן. כשאנחנו מדברים על מתן שמות, שאדם הראשון נותן שמות לבעלי חיים, וחז"ל אומרים לא רק בעלי חיים, לכל ההוויה כולה הוא נתן שמות, אז שם מהר"ל אומר ככה, אצלכם מקור 6, תראו. כי כאשר תמצא כאדם שקרא שמות לכל, לכל וכדכתיב, וייצר השם מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא אל האדם, לראות מה יקרה לו אדם וכל אשר יקרא לו אדם נפש חיה הוא שמו, הרי כי השם יתברך הביא תחתונים אל האדם, זאת אומרת העולמות התחתונים, הוא הביא אותם אל האדם. לא רק בעלי חיים, והוא יקרא להם שמות, ודבר זה עניין מופלג, כי דווקא ראוי האדם שיקרא שמות, כי הנמצאים יקרא להם שמות, מתחלפים לפי אשר הם מתייחסים אליהם, כי האור נגד, סליחה, כי האוויר נגד המים נקרא חם, ונקרא קר בערך האש, שהוא חם יותר. וכן כל הדברים נקראים בשמות כפי ערך הדברים אשר הם מתייחסים אליהם, והנמצאים כולם הם מתייחסים אל האדם אשר הוא עיקר בתחתונים. ולפיכך האדם קורא שמות כפי אשר הם מתייחסים אל האדם, לא כפי אשר מתייחסים לדבר זולת זה. ויותר מזה, טוב, אף שמו של קדוש ברוך, כן? זאת אומרת, פה מה שאנחנו רואים שזה שתורת היחסות מדברת שכל מה שאנחנו מכירים, משקל, או מסה, אנרגיה תלויים במערכת יחסים ביניהם, זאת אומרת שהאנרגיה שווה E שווה MC בריבוע, על זה ולא דבר, דבר אובייקטיבי מוגבל כמו זמן, מקום, מסה, זה דברים כאילו נתונים מוכנים, לא, זה דברים שהם משתנים בהתאם למהירות. עכשיו פה אנחנו מוסיפים לזה אולי להשלים בין תורת האיינשטיין לתורת הקוונטים, שלא רק שהם יחסיים, אלא שהם מתייחסים לאדם, שזה מדובר בקשר לאדם, הדברים משתנים, ולא רק שהם לא אובייקטיביים, כמו שאמר איינשטיין. לסיכום, מה זה אומר לנו, כל מה שאנחנו דיברנו? אני חושב שמפה עולה דבר מאוד חשוב. האדם הוא לא אחד מהיצורים של ההוויה. אנחנו מדברים על מדרגת היחידה, שאמרנו שאדם מזהה את עצמו עם היקום, עם כל ההוויה כולה. אז אנחנו מבינים שאדם הוא לא אחד היצורים שקדוש ברוך הוא ברא פה בעולמו, אלא אדם הוא שותף של קדוש ברוך הוא למעשה בראשית. בהתאם אליו השם ברא את העולם. וזה, כמו שאומר מדרש בילקוט שמעוני, תסתכלו מקור 7, אומר, מתחילת בריאתו של עולם נתאווה קדוש ברוך הוא לעשות לו שותפות בעולמות התחתונים. הוא רצה שותף, ובשביל זה נברא העולם. וככה גם אומר את זה מדרש במקום אחר, במדרש רבה, 7א. אמר לו הקדוש ברוך הוא אל אברהם, כוונה, אני לא היה מי ניכר לבריאותיי, והכרת אותי בבריאותי. מעלה אני אליך כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם. עדה הוא דכתיב, קונה שמיים וארץ. מה נפקא מינה של כל זה? נפקא מינה שהעולם שאנחנו חיים בו, בין העולם הקוסמי ובין העולם המיקרוקוסמי ובין העולם הפרטי שלנו, הבית שלנו, המפעל שלנו, המדינה שלנו, כל מה שאנחנו עושים, כל זה, זה למעשה מה שאתה בונה. זה השתקפות מה שקורה לך בלב, באופן פרטי ובאופן כללי של הנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. נעצור כאן.